טוב, אז נתחיל עוד פעם בעמודה הימנית, בסדר. ובמדרש ילקוט שמעוני ירמיהו למד, מה אתה זוכר לגבי צורת הציטוט הזאת? שהיא חריגה, נכון? כשמצטטים לילקוט שמעוני, מצטטים בדרך כלל את הרמזים, וכאן צוטט הפרק בנביא. בסדר. נכון, אז צריך להיות הרמז, ומשום מה הובא הפרק. ובמדרש של קודש שמעוני ירמיה למד, כה אמר השם, דינני שב שבות אהולי יעקב. לפי שנאמר, ויעקב ישתם יושב אוהלים, אמר לו הקדוש ברוך הוא, התחלת באוהלים, חייך, כשאשוב לירושלים, בזכותך אני חוזר. אמר רבי שמעון בר נחמני, כה אמר השם, הנני שב שבות אהולי יעקב, אהולי אברהם ויצחק אין כתיב כאן, אלא אהולי יעקב. אז מכאן שזה בזכות יעקב שהשם שב. ומשכנותיו ארחם, זה המשך הפסוק, וכן הוא אומר, מה טובו עליך יעקב, משכנותיך ישראל. עד כאן. שואל המהר"ל, ומה העניין זה? בשביל שיתחיל יעקב באוהלים, כשישוב לירושלים, ישוב בזכות יעקב? אבל פירוש זה, כי יעקב היה לו מדרגה העליונה הפנימית הנסתרת, לכך כתיב ויעקב יושב אוהלים, אשר האוהל עשוי להיות שם בפנים. כן? הרי אוהל זה כדי להיות בתוכו. ולכך אמר כי בזכותך אשוב לירושלים ולהיות שכינת כבודי במקדש בפנים. ואבן זה, והתבהר לך הכתוב שאמר, מה טובו אוהליך יעקב, וגומר. בסדר? עד כאן ראינו, אם כן, הברכה השלישית, היא מדברת על עניין פנימי, נסתר, והוא שייך למדרגתו של יעקב אבינו, ולכן דווקא בברכה הזאת מוזכר האוהל, מה טובו אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל, שלא כבברכה הראשונה והשנייה. כן.
האם יעקב, נגיד, לעומת ישראל, זה שישראל, הדבר הפנימי, הוא גלוי בו?
אצל מי זה גלוי?
אני אומר, יעקב לעומת ישראל.
שמה? שיעקב מה?
שבעצם יעקב, מבחינת העניין הפנימי הנסתר הזה, לא מופיע כלפי חוץ, ובישראל הוא כן מופיע כלפי?
אז אמרת שבישראל זה מופיע כלפי חוץ.
כן.
כן, יש בזה משהו. כלומר, יש צד פנימי ביעקב שבישראל נהיה גלוי. למשל, אם אתה לוקח את יעקב בתור האומה בשפלותה, אז כשאנחנו בשפלות, יש לנו כלל, חוכמת המסכן בזויה ודבריו אינם נשמעים. לא רוצים לשמוע מה שיש לנו לומר, נכון? זאת אומרת שאנחנו משאירים את זה בפנים. עכשיו, יש בזה יופי מסוים. יש יופי בדבר שנשאר חסוי. היה יהודי אחד, אברהם יהושע השל. שמעת עליו? אז הוא כתב ספר, הוא כתב הרבה ספרים. אחד מספריו זה בוני הזמן. כלומר, הוא מתאר את עם ישראל בתור מי שבונה לו ארמונות, אנדרטאות, הכל בתוך הזמן. בתוך פנימיות הלב של השבתות והמועדים. כן, לא עושה את זה בחוץ. לעומת אומות העולם שבונים אנדרטאות וארמונות. כן. אז יש צד כזה בזמן הגלות. בזמן שאנחנו יוצאים מן הגלות, אז בונים את בית המקדש, בונים מדינה. ואמר, יש ממשיך את הברכה השלישית, גזל מים מדלייו. מה המשך הפסוק? וזרעו במים רבים, וירום מאגג מלכו, ותינשא מלכותו. ואמר, גזל מים מדלייו, כי ההזלה הוא יוצא מדבר אחר. כן, הרי אמרנו, מה למדנו מיזל מים מדלייו? שתהיה מלכותם, שיהיה להם מלך בן מלך, נכון? מלך בן מלך, למדו את זה מיזל מים מדלייו.
מלך בן מלך? דיברנו על זה.
אתה זוכר בוודאי שלמדנו את זה בעמוד הקודם, נכון? כן או לא?
נכון.
נכון. אז אנחנו למדנו מה הייתה הקללה שרצה בלעם לומר, ומתוך זה מה הפכה להיות הברכה. אמר, יזל מים מדליה, ורצה לומר שלא יהיה להם מלך בן מלך. אבל בסוף הוא אמר, יזל מים מדליה, ושיהיה להם מלך בן מלך. בסדר? זאת אומרת, מלכות חשובה יותר כאשר היא הופכת לשושלת. זה ודאי שזה מטאפורה. יאללה, מה זה יכול להיות? איזה דלי. כן.
בישראל זה לא קרה, נכון?
בממלכת ישראל, מה אתה אומר? שלא קרה מה? לא היו שושלות בממלכת ישראל. לא יודע, אני חושב שהיו כמה שושלות אפילו.
היו כמה, אבל...
היה רחב עם, לא, ירוב עם, היה לו בן שמלך אחריו, נדב, וגם עומרי העמיד 4 דורות, יהו 5 דורות, בכל זאת, משהו, בסדר? זה לא כמו מלכות דוד שלא פסקה, בסדר. כי ההזלה, הוא יוצא מדבר אחר, כלומר, מה שנוזל, נוצא מדבר אחר. ורצה לומר כי יקבלו שפע מתוך שפע, וזהו שפע עליון. ולפיכר במדרש, דרשו אותו על שיהיה להם מלך בן מלך. ודבר זה הוא שפע מתוך שפע. כן, שפע של שפע.
מה זה דבר אחר?
איפה דבר אחר? מלך, שיוצא ממלך. מה פירוש הזלה? דבר שיוצא מדבר. לא. אז מלך שיוצא ממלך. לא, זה דבר אחר. הבן זה, זה לא אהב. זה לא נצרות. בנצרות הבן זה אהב. אבל ביהדות הבן זה לא אהב. בסדר? אז זה אחר. כן. עכשיו, זה הוא אמר שזה במדרש. באיזה מדרש הוא מצא את זה? לא, מה פתאום? בילקוט שמעוני כתוב שזה מלך בן מלך? פה מצא את זה. ירמיהו זה מדרש? בפרק חלק, נו, פשוט. ציטטנו את זה בשבוע שעבר, לא? הנה, תסתכל בבקשה. בעמוד נון ת'. כן, כתוב... רשתת ו', סליחה. תהפוך דף אחד. תהפוך את העמוד. העמודה השמאלית, נכון? בעמודה השמאלית, איפה שכתוב, הנה בערו, תספור 4 שורות, ועוד, בפרק חלק. אמר רבי אלעזר, בברכתו של אותו רשע, אתה יודע מה היה בליבו, ביקש לומר, יהיה להם בתי כנסת, ומתו של אמר, מה טובו עליך יעקב, ביקש לומר, לא תשרי שכינה עליהם, משכנתך ישראל, לא תהיה מלכותם מושכת כנחלים. נתאיו, לא יהיה להם זיתים וקרמים מכנות על הנהר, לא יהיה להם ריחם נודף כהעולים, אשר נתן השם, לא יהיה להם מלכים בעלי קומה, כרזים עלי מים, לא יהיה להם מלך בן מלך, יזל מים מדליה. נכון? אז מאיפה זה לקוח? איך הוא קורא לזה פה בעמוד רשת זין? מדרש. נכון? זהו. אז המדרש, הוא מתכוון אליו, הוא מתכוון לפרק חלק, שזה חלק מהגמרא. בסדר? אוקיי. היית אמור לדעת את זה. טוב. ובגמרא, במסכת נדרים, באלף, עמוד אלף, אמרינן. עכשיו הוא מדגים את הרעיון של דבר שיוצא מדבר, שפע מתוך שפע. שלחו מיתם. מה זה מיתם? משם. מה זה שם? מארץ ישראל. היזהרו בבני עניים, שמהם תצא תורה. שנאמר, יזל מים מדלייו. אז מים זה תורה. דלייו זה מלשון דלות. אז אם כן, בני עניים, מהם תצא תורה. מפני מה תלמידי חכמים, עד מצוי לצאת מהם תלמידי חכמים, שלא יאמרו תורה ירושלן. רב שישה אמר, משום דקרא לאינשה חמרה, עד כאן. כלומר, רב שישה אומר, למה הבנים של תלמידי חכמים הם לא תלמידי חכמים? בגלל שתלמידי חכמים קוראים לאנשים חמורים. מסתנבים עליהם. לא, מסתנבים. מישון סנוב. מה, שזה לא ככה. זאת אומרת, אומר, אז לכן, אם זה לא ככה היום, אז ביניהם שתלמידי חכמים, יוצאים תלמידי חכמים. איך זה יוצא? מה? הפעמים, נכון. אז לא כתוב שזה לא קורה, כתוב אין מצוי. כתוב אין מצוי.
אין מצוי זה משהו מוחלט.
לא, אין מצוי זה לא דבר, זה כמו שזה נדיר. כן, המילה, זה לא מצוי, אין הכוונה שזה לא קיים. אלא הכוונה שזה דבר נדיר. זה המשמעות של הביטוי אין מצוי בעברית של חז"ל. בסדר? הנה, בערו, סליחה. כן, תראה, אני רוצה להעביר שיעור. אם אתה כל דבר שאני אומר, אתה תגיד עוד מילה בצד, זה מאוד יפריע. אני לא אוכל, זה לא יזרום. לא, אני מסביר. הבנתי. הנה בערו מה שאמר, יזל מים מדלייו, נאמר על השפע העליון, הוא התלמידי חכמים שיוצא מישראל. ואמר מדלייו, רמז על שהשפע העליון, יותר יש הכנה שיצא אל הפועל על ידי העניים, אשר אין להם העושר שהוא מדרגת העולם הזה, וכאשר מסוגלת מן מדרגת העולם הזה, ראוי שיצא על ידו לעולם התורה השכלית. כן, כלומר, יש לעניים סגולה מיוחדת. הם לא שייכים לעולם הזה. בעולם הזה, להיות עני זה נורא. לא כדאי להיות עני בעולם הזה. לפי הפתגם המפורסם, טוב להיות עשיר ובריא מאשר עני וחולה. רבי מנחם מנדל מקוצק לא רצה את העולם הזה. אז לכן הוא שנה את העושר, זה בדיוק מה שאומר המהר"ל. הוא לא רצה את העולם הזה, הוא רוצה את העולם הבא. כן, בבקשה. מה, איזה זכות? באיזה זכות הוא מוותר על העולם הזה? יש מספיק אנשים שרוצים אותו. זה כמו שמשל על בן עזאי. בן עזאי לא רצה להתחתן. שאלו אותו, למה? הוא אמר, אני לומד תורה. שאלו אותו, מה עם פירייה ורביעה? אז הוא אמר, העולם יכול להתקיים בלעדיי. לא יודע אם אתה, זה הלכה בשולחן ערוך. כן.
אז זה שהגמרא מציינת רבי יהודה שגם עשיר וגם חכם, זה לכאורה משהו מיוחד, בגלל זה צריך לציין אותו. כי פה אומר, דווקא לגבי, אני יכול לצאת מהם משהו לגבי חילוף לתורה. זאת אומרת, עשיר לכאורה בדרך כלל לא יכול להיות כזה.
אני חוזר על שאלתך. אתה אומר, זה שהגמרא מציינת את רבי יהודה שגם עשיר וגם חכם, כדי להראות שזה יוצא מן הכלל. עכשיו, אני לא ראיתי בשום מקום שהגמרא אומרת על רבי יהודה שהוא היה גם עשיר וגם חכם.
לא פסק לו צנון ולא
חזרת, זה לא מרבי יהודה. רבי יהודה הנשיא. סתם רבי יהודה זה רבי יהודה בר אלעאי. בסדר? רבי יהודה הנשיא. בסדר, רבי יהודה הנשיא. עכשיו אני מבין מה שאמרת. כן, אז כן, כן, זה נכון. כאילו, כתוב, ממות משה ועד רבי, רבי זה רבי יהודה הנשיא, לא מצאנו תורה וגדולה במקום אחד. עכשיו, גדולה הכוונה שמה עשיר. כן, עושר. לא מצאנו גם תורה וגם גדולה במקום אחד. כן, כן. כתוב בשולחן ערוך, באבן העזר, שמי שכל כולו עוסק בתורה כבן עזאי, פטור מפריה וריביה. כן, אם אתה במדרגה של בן עזאי. אבל זה נפסק בשולחן ערוך. זאת אומרת, השולחן ערוך לא כתב ספר תיאורטי. זה ספר שיש לו השלכה מעשית. זה יכול להיות. יש מישהו כבן עזאי. כן.
זה לא טיפה מזכיר את... סליחה על הלאומית שישו אמר שאשריכם העניים שלכם מובטחת מלכות שמיים?
כן, זה מוודא שזה מזכיר. כלומר, מה שאתה אומר שזה מזכיר לך את דברי ישו. שישו אמר, אשריהם העניים... שלהם מוכנה מלכות שמיים. נכון. כלומר, ישו לקח את הרעיון הזה מתוך היהדות. יפה. מותר לו. גם ישו דיבר עברית וגם ארמית, אתה יודע. האם בגלל זה אנחנו לא נדבר עברית וארמית? גם ישו היה גר בירושלים, אז בגלל זה אסור לגור בירושלים? לא יודע. טוב. אז ואמר מדלייו, אף כי אם יש לאדם עולם הזה, אפשר שיקנה גם כן עולם הנבדל וזוכה לשני שולחנות, אבל אין יוצא לפועל השכל האלוהי רק על מי שאין לו חלק בעולם הזה. והעשיר יש לו עולם הזה הגשמי, והעני אין לו עולם הזה הגשמי, ולכך הוא בפרט מוכן לצאת ממנו תלמידי חכמים שהוא שכלי. ויש לך להבין גם כן, מה שאמר, שלכך אין תלמידי חכמים מצויים שיצא מהם תלמידי חכמים, שלא יאמרו התורה ירושה לנו. פירוש, שהחוכמה נבדלת מן האדם הגשמי, לכך לא שייך בו ירושה. כי אין מוריש למי שאחריו, למי שאחריו, רק דבר שהוא גשמי. כמו האדם עצמו שהוא גשמי, לכך יש לו ייחוס וקרובה אל בנו מצד הגשמיות. כי האב מוליד הבן מצד הגשמיות, לא מצד השכלי. שאין האב נותן השכל לבן, רק השם יתברך נותן השכל. ומזרע האב נולד רק הגשמי. ולפיכך לא שייך ירושה לבניו בתורה השכלית. כלומר, זה לא דבר גנטי. ולכך, אין מצוי שיצא תלמידי חכמים מתלמידי חכמים, כי התורה ראוי מצד עצמה שתהיה נבדלת מן הגשמי, ובזה שלא מוריש התורה לבניו, בזה נראה, כלומר, בזה מתגלה, מתגלוי, כי התורה השכלית, בלתי גשמי, אבל אם התורה הייתה יוצאת לעולם על ידי החכם, אין התורה שכלית, כי אב אין מוריש לבנו רק גשמי, ולפיכך האדם מוריש לבנו, כמו הקומה והנוי ושאר הדברים, אשר הם דברים גשמיים או מתייחסים אל הגשמי, שכן אמרו במסכת עדויות, חמישה דברים האדם זוכה לבנו.
אבל זה לא פשיטה?
מה פשיטה?
שתורה
צריך לקנות בעמל, זה לא קשור לזה שאתה תלוי בעמל, שאתה תלוי בעמל,
למה הוא צריך
להזכיר
את זה?
האם זה פשיטה שהתורה נקנית בעמל? זה תלוי מהי התורה. אם התורה היא חוכמה גשמית, אז ודאי שיש קשר לגנטיקה, כי הגנטיקה מוסרת גם חוכמה. מה שאין כן, אם התורה היא נבדלת, אז לא, זה, הגנטיקה אין לה מבוא לעניין, לכן בני עניים, או מי שלא תמיד חכם, מוליד תמיד חכם. כן.
אבל הוא מדבר כאן על היכולת ללמוד, היכולת הגבוה ללמוד תורה, על זה הוא מדבר שזה לא עובד...
זהו, משהו. לא רק היכולת, ההוצאה אל הפועל, כי הרי כשיש אדם שהוא תמיד חכם, אז הוא הוציא אל הפועל את התורה.
אבל זאת הפתיחה של הילדים שלו עבור את התורה?
אז זהו, בדיוק מהסברך שלו. כן. זאת אומרת, יכול להיות אווירה נוחה, אבל אתה יודע, לפעמים אצל תלמידי חכמים, הבנים לא רוצים להיות תלמידי חכמים, בכמה סיבות. א', בגלל שיש נטייה טבעית לבן לעשות הפוך מאביו. מלבד זאת, הם רואים איזה סבל זה להיות תלמיד חכם. אם האבא הוא תלמיד חכם אמיתי, אז כל הקהילה שלו נגדו. נכון או לא? זה ברור. הרי הגמרא אומרת מסכת כתובות, היי צורבא מרבנן, דרחמולה בנמטה, משום דלה מוכח להו במילה דשמיה. כלומר, תלמיד חכם שבני קהילתו אוהבים אותו, זה סימן שהוא לא מוכיח אותם.
למה? למשל
הרבי
מלובביץ' הקהילה שלו לא הייתה נגדו כל כך,
הוא יש לו סבבה. מה? זה גמרא מפורשת. הגמרא אומרת שסודדים את הרבנים, מה אתה רוצה?
הרב, אבל הרבי מלובביץ' הקהילה שלו בכלל לא...
הרבי מלובביץ', אתה אומר, לא שנו אותו.
לא, הקהילה שלו מאוד...
אבל זה גמרא מפורשת שסודדים.
אבל מה לעשות
שבחור
הזה? זה קושי מהמציאות, לא יודע, מה?
יש איזה ביטוי שאומר שרב שכולם אוהבים אותו לא רב, ורב שכולם שונאים אותו לא בן אדם.
כן, יש בזה משהו, הנה, זו. טוב, אני רוצה לקרוא פה מה שכתוב. האם מה שאמר רבי עקיבא לפני שלמד תורה, הבו לי תלמיד חכם ואשכנו כחמור, נובע מכך שהייתה מציאות שתלמידי חכמים קראו לאנשים חמורים? טוב, השאלה היא יפה, רק היא לא מדויקת. הוא לא אמר, הבו לי תלמיד חכם ואשכנו כחמור, אלא מי ייתן לי תלמיד חכם ואשכנו כחמור. עכשיו, זה התוספות שם שואלים את השאלה הזאת. מדוע רבי עקיבא שנא את התלמידי חכמים? אז הוא אומר, בגלל ההלכות של חבר ועם הארץ, שכיוון שהם גזרו טומאה על הרוק של עם הארץ, לכן תלמידי חכמים היו מתרחקים מהם, ואז היה נראה שההתנהגות שלהם היא סנובית, ולכן רבי עקיבא האשים את התלמידי חכמים. אז יש בזה משהו. בכלל, אנחנו יודעים שימי בית שני, שזו התקופה שבדיוק לפני רבי עקיבא, תלמידי חכמים היו נגועים בשנאת חינם, לא? אז היה משהו.
בית שני הייתה כל כך גרועה, למה שנאת כאיזשהו אידיאל, שהיה הרבה תורה, הרבה זה,
בכל
זה לא
עובד ככה? אתה שואל, אם תקופת בית שני הייתה כזאת גרועה, למה מציירים אותה כאידיאל שהיה שם הרבה תורה? איך אתה יודע שהייתה גרועה תקופת בית שני? מדברים על שנאת חינם. מאיפה זה לקוח שהייתה שם שנאת חינם? איפה זה כתוב בתורה?
לא
שבימי בית... כתוב בגמרא במסכת יומא. נכון? רגע. איך הגמרא מדברת על זה? היא אומרת ככה. בית ראשון, אנחנו יודעים מה שהם חתכו בגילוי עריות, פיחו דמים ועבודה זרה. בית שני, שאנחנו בקיאים בהם, שהייתה בהם תורה למחרה, אז זה כבר אומר, משום שהיה בהם שנאת חינם. אז קודם כל, נקודת המוצא שיש שם הרבה תורה. בסדר? אז היא לא הייתה כל כך גרועה התקופה הזאת. זה בדיוק מה שהגמרא אומרת. היה הרבה תורה, אבל היה שנאת חינם. אז משהו דפוק מהיסוד.
אפשר להגיד שיש תורה אם זה שנאת חינם, אבל רגל אחת התורה זה אהבת לרעך כמוך.
היה תורה. מי אמר לך שהרגל אחת התורה זה אהבת לרעך כמוך? מי? לא. הלל הזקן. למה הלל הזקן רצה להדגיש את זה? וישו חי בתקופה שהשנאת חינם אכלה את הכל. לכן הוא הדגיש את זה. זה נכון שזה יסוד של היהדות, אבל למה הוא בחר את היסוד הזה? יש עוד כמה דברים שיש להגיד עליהם שזה יסוד היהדות. אבל זה
יותר מכולם.
זה יותר מכולם בזמנו של הלל.
לא, גם בזמננו אנו, בכל זמן שהוא.
בכל זמן שהוא אתה אומר זה, איך אתה יודע?
כי אי אפשר לקיים את התורה, הכל תורה לא יכולה להתקיים אם אין
הרבה. כן, אבל מי אמר, אבל ברגע שהדבר איננו בעייתי, אתה לא צריך להדגיש אותו. כן? למשל, אם יש שלט, אסור לדבר בבית הכנסת. מה זה מוכיח? שמדברים, נכון? כלומר, לא היו ממציאים שלט כזה, אלמלא שאנשים מדברים בבית הכנסת. אז רבי, אם הכל היה בסדר שהייתה אהבה, אז הלל מעולם לא היה צורך, מרגיש צורך להדגיש את זה.
כן, אבל לא, הבעיה היא איך אפשר להגיד שהייתה תורה, אם יש סיעת חינם, הרי ביטלו את התורה, בגלל שהיה להם סינת חינם, כל התורה היא לא תורה. זה איזשהו ידיעות, אבל זה לא תורה.
הייתה הרבה תורה.
ידיעות.
עם חיסרון.
לא יודע, איך אפשר לקרוא לזה תורה? זה ידיעות אולי.
זה לא, תורה, לא... היה להם הרבה תורה.
איך, אבל זה שנאת חינם. שור, זה...
והיה הרבה שנאת חינם.
כמו שחייל אס-אס למד גמרא, אז מה אנחנו
נגיד? לא, דם השווה, אל תגזים. וזה. טוב. הייתה עוד שאלה. האם לבן תלמיד חכם יש נתוני פתיחה טובים בגלל כישורים גנטיים? לדוגמה, הרב עובדיה יוסף ובניו שניחנו בזיכרון מצוין. רגע, אתה מדבר על משהו אחר. זיכרון מצוין זה לא אומר שאני אהיה תלמיד חכם. זה נכון, זיכרון מצוין זה יכול באמת לעבור בירושה. אבל, כי זה נתונים גנטיים. אבל השאלה מה אדם יעשה עם הזיכרון הזה? הרי אני יכול בגלל הזיכרון הזה לזכור את כל רשימת משחקי הכדורגל של השנה שעברה. זאת אומרת, זה עוד לא פונה דווקא לתורה. יש לעומת זה אדם שאין לו זיכרון טוב, אבל הוא עוסק בתורה והוא תלמיד חכם. יש תלמידי חכמים בלי זיכרון. לא, אז זה מה שאני מסביר. נתוני פתיחה, מבחינה מסוימת, הם לאו דווקא מועילים. זאת אומרת, זה שיש לאדם זיכרון מצוין, הוא יכול גם להשתמש בזה להרע. עכשיו, זה שיש תלמיד חכם, שהבנים שלו הם תלמידי חכמים, זה בגלל שהם בחרו להיות תלמידי חכמים. כן, זה כמו שכתוב בגמרא, שאינה דומה תפילתו של צדיק בן צדיק לתפילתו של צדיק בן רשע. למה? בגלל שאם אדם הצליח להיות צדיק, אף על פי שאבא שלו צדיק, זה סימן שהוא צדיק באמת. בגלל שהנטייה הטבעית היא לעשות ההפך מהאב. אז אם למרות זאת הוא גבר ונהיה צדיק, בן צדיק, אז זה סימן שהוא צדיק. אז אפשר להגיד, הבנים של הרב עובדיה יוסף, שציטטתם כאן עכשיו, הם תלמידי חכמים, למרות שאבא שלהם תלמיד חכם, הם זכו, כן? הם זכו להיות תלמידי חכמים.
אבל אתה יכול לראות את זה בהרבה קהילות
שהם... הרבה קהילות אתה רואה ככה שיש תלמיד חכם, בן תלמיד חכם, בן תלמיד חכם, 15 דורות, נכון? נכון. אז כולם זוכרים תמיד פלוני, בן פלוני, בן פלוני, בן פלוני, בן פלוני. רק שוכחים דבר אחד. כל הענפים הצדדיים שהם לא כאלה. כלומר, כי הרי זה מה שזוכרים. זוכרים שפלוני הוא תלמיד חכם. אבל כל העשרה האחים שלו שהם לא. ברור? וכך אתה עושה בחשבון כל הדורות, אתה תראה שהרוב לא היו תלמיד חכמים. כן? ותמיד יש איזה אחד שלוקח על עצמו כן להיות תלמיד חכם. כן.
אבל אני מדבר פה להבדיל ממלאכים, על שושלת מלאכים שהם שושלת תלמידי חכמים, בגלל זה...
נכון. לא, אבל אז זה שהמהר"ל מביא את זה רק רצה להראות שמדובר על המדרגה הפנימית. לכן הוא מביא לך מדרש ממסכת נדרים, שמראה שדרשו את הפסוק יזל מים מדליה, אבל מדרגה פנימית, שזה עיסוק בתורה.
וזה לא עובר בשושלת.
זה לא עובר בשושלת, אבל זה עובר בדלות. כלומר, אם יש עניים, יצא מהם תורה. כי העניים הם לא שייכים לעולם הזה, לכן יש להם נטייה יותר גדולה להיות שייכים לעולם העליון. כן.
אני לא יודע אם זה קשור. אין קמח אין תורה, יש קמח יש תורה. עכשיו, לכאורה, אם יש עניות, אז לכאורה גם אין תורה.
אם יש עניות, אין תורה.
לכאורה, צריך להיות כתב.
למה? שנאמר, אם אין קמח, אין תורה. מסקנה, זה עניים עם קמח. העניים בלי קמח זה לא עובד. ימותו. למה אמרו קמח ולא לחם? אני יודע, אם בלי לחמניות אין תורה. תורה שצריך להתאמץ. הקמח זה עוד כלום. כן. טוב, נמשיך או לא? מה אתם אומרים? נמשיך. אנחנו בעמוד רשיות זין, כן. ומה שאמר שלא יתגדרו על הציבור, פירוש, המעלה הזאת הוא, תלמיד חכם, בן תלמיד חכם, היא עליונה מאוד מאוד, שאין ראוי לעולם הזה. זה בהמשך הגמרא שמה, שגם כדי שלא יהיו, לא יתנסעו, כן? שאם תלמיד חכמים, בני תלמיד חכמים, אז ירגישו גאווה. וזה שאמר שלא יתגדרו על הציבור, פירוש שאין ראוי שיהיה נבדל מן הציבור במעלות כלל, אבל יהיה תוך הציבור. ואם יהיה תלמיד חכם יוצא מן תלמיד חכם, יהיה נבדל מן הציבור לגודל המעלה הזאת. ודבר זה אין ראוי כלל, כי האדם אינו שכלי לגמרי, שכלי כוונה מופשט. ואם היה יוצא מן תלמיד חכם, היה האדם שכלי לגמרי. ומה שאמר מר זוטרה מפני שהם מתגדרים על הציבור, פירוש, כי אי אפשר שלא יהיה תלמיד חכם מתגדר במה על הציבור. זאת אומרת, חייב להיות איזשהו מרחק, איזשהו דיסטנס בכל זאת. אבל לא מוחלט, מה?
מתגדר, מה זה?
כוונה, מתנשא, כן. זה כמו שבנתיב התורה הוא מסביר מדוע תלמיד חכם נקרא ענק. כן? ענק זה שרשרת ששמים צמוד לצוואר. כן? לא. מה? למה? כי זה ככה אומרים בעברית. תסתכל במילון, בערך ענק, תראה שזה כינוי לשרשרת צמודה לצוואר.
דווקא
צמודה. בסדר, אני לא חולה כאלה, כן. למה? בגלל שזה התפתחות השפה. יש כל מיני דברים בשפה. למשל, מדוע קוראים לשולחן שולחן, או לקוס-קוס, או לעץ-עץ וכדומה. זה אחד הדברים הנעלמים, איך השפה התפתחה.
השם המקורי של השרשרת זה ענק?
לא, השם המקורי של שרשרת הצמודה לצוואר זה ענק. המילה ענק קיימת מאז שקיימת המילה ענק. אני לא יודע אם זה לפני שרשרת או אחרי שרשרת. שרשרת מציינת, הביטוי שרשרת מציין חוליות חוליות מחוברים, בין שזה צמוד, בין שזה לא צמוד. ענק מציין שרשרת צמודה. כן? ברור? עכשיו, אז למה באמת המילים הם כמו שהם? אני לא יודע, זה כמו יש הרבה סיבות. למה למשל... מה? אתה יכול לצקל ברש הרירש, אבל למשל קוראים לים ים. למה קוראים לים ים? יש לך תשובה? אז למה שיהיה תשובה דווקא לענק ענק? עכשיו, אז כתוב, הענקים לגרגירותיך, שתמיד חכם נקרא ענק. מה זה ענק? זה השרשרת הזאת. מה מיוחד בשרשרת הזאת? שכיוון שהיא צמודה לצוואר, לא תמיד רואים אותה. כי אם אדם מוריד את הראש, אז לא רואים, מרים את הראש, רואים. כך תמיד חכם הוא גם קרוב וגם רחוק כאחד. כי הוא קצת סחבק של כולם, אבל לא יותר מדי. צריך איזשהו מרחק. בסדר? זאת אומרת, כי אסור שהתורה תהיה לגמרי מנותקת מבני אדם, אבל בכל זאת, במהותה מנותקת מבני אדם, לכן... התלמיד חכם הוא גבולי בדבר הזה.
המשפט הזה שאמרת ענק, הכוונה היא לשרשרת הזאת ולא לענק, כמו שהיום אנחנו מבינים ענק.
אתה אומר, ענק במובן של אדם גדול, זה גם משמעות של המילה ענק.
וזה גם יכול להתאים.
לא, אבל זה לא הכוונה שלו. טוב.
זה מה שכותב גם הרמב״ם, מלכות דעות שונה.
נכון, זהו, שתמיד חכם צריך לא לאכול לפני כולם, למשל, ואוכל.
עם הסגל.
נכון, טוב. ובזה נבדל מן הכלל, אז מה הפירוש? כי אי אפשר שלא תמיד חכם מתגדר במה על הציבור, ובזה נבדל מן הכלל שם הציבור, ולכך אין ראויים שיצא מהם תמיד חכם שיש בו השכלי. כי הזרע הזה הוא בא במדרגה הכללית העליונה, וכאשר הם מתנגדים על הציבור, אין לו מדרגה הכללית. לכך אין זרם במדרגה הזאת והבן זה. ומה שאמר, דקרא לאינשי חמרי. כן? מה שכתוב בגמרא, שהם קוראים לאנשים חמורים. פירוש, כי התלמיד חכם נבדל מבני האדם, כי שאר בני האדם שאינם תלמידי חכמים הם בערכו חומריים. ואפילו אם אין האדם עושה בפועל לקרוא להם כך, כלומר לא תמיד תלמיד חכם מוציא את זה מהפה, את הביטוי, הם חמורים. מכל מקום, בערכי בני האדם הם חמורים. כלומר, זה באמת נכון.
חמורים כמובן חומרים.
כן, חומרים, לכן חמורים. זאת אומרת, ביחס לתלמיד חכם, מי שאינו תלמיד חכם הוא חמור. לכן, יש פה איזשהו מרחק. ודבר זה נקרא דקרו אינשי חמרי. ולכך, אין להם מדרגה העליונה כאשר הוא נבדל מן הכלל. רק יהיה תוך הכלל לגמרי, ודבר זה הוא מדרגה כוללת, ואין ראוי שיצא מן תלמיד חכם. ולפיכך מה שקוראים לאינשי חמרי, רוצה לומר שבערכו הם חמורים, ואי אפשר שלא יחשוב כך בדעתו, כי הוא יודע מה הערך של התורה. תלמיד חכם שיש לו תורה, הוא יודע מה הערך התורה, אז הוא גם יודע מה חסר בלי תורה. ואף אם לא יחשוב כך, כיוון ששאר בני האדם הם כך במדרגתו, אין לו צירוף גמור אל הכלל, ואין לו מדרגה הזאת להיות יוצא מבין תלמיד חכם, שהוא המעלה העליונה הכוללת, והבן זה מאוד. כן.
אבל זה קצת קשה, כי לכאורה, גם היום, כשאתה רואה תלמידי חכם, בסופו של דבר, הם מצטרכים לכל אנשי החום על הילד. אתה לא יכול להחזיק ישיבות בלי שיתמכו בהם, אתה לא?
ודאי. אי אפשר גם לנסוע בלי חמור. מה זה חמור? זה כלי רכב.
כשמישהו בא ואומר, אני במעלה יותר גדולה, אם המעלה שלו, אם אין לו זכות קיום משל עצמו, והוא לא יכול להתקיים בלי שתהיה הקצבה לישיבה, כן, ואם
לא הייתה
הקצבה לשיבה, אז גם הוא יכול להיות חמור, כי גם
הוא יכול
לעבוד בחומר.
אתה צודק. אתה צודק. זאת אומרת שהיום תלמידי חכמים הם זקוקים לאותם חמורים. זאת אומרת, כי הרי הם לא יכולים בלי הקצבה לישיבה להתקיים, נכון?
נכון.
אז אתה מוכיח שהרמב״ם צדק.
שצריך לצאת לעבוד.
שהרמב״ם צדק שאסור לקבל כסף על תורה. וזה מאוד הגיוני. כי התורה היא ממעלה עליונה, איך אתה משתמש בזה כדי לעשות מזה מקצוע? זה משנה מפורשת. אל תעשה קרדום עטרה להתגדל בהם, ולא קרדום לחפור בהם. ברור? אז אם כן, זה לא בסדר שמקבלים כסף על תורה. פעם אני שמעתי, אחד נתן נאום חוצב להבות כדי לשכנע שצריך ללכת לכולל. אז הוא אמר, יש כאלה שאומרים שהם לא רוצים לעשות התורה קרדום לחפור בה. מצד האמת, הם לא רוצים כי הם חושבים שזה קרדום שלא חופר מספיק טוב.
זה יחד. חשוב גם לדור הזה הוא בעייתי יחסית, כי ככל שהולכים אחורה בדורות, אז פשוטי העם, זאת אומרת, בן אדם בכלל, כולם היו לומדים תורה ועובדים. אבל עכשיו אנשים כל כך מנותקים, אחוז
זה... אז אתה אומר שיש נסיבות מקילות.
שיהיה את האחוז הקטן שילמד, כאילו, בוא נגיד...
אני מבין. אז מה שאתה אומר, זה עת לעשות להשם מפירות תורתך. כך אומר באמת מרן הבית יוסף, שבדלת ברירה, כיוון שיש דלדול של תורה בדור, אז בדלת ברירה הסכימו שתלמידי חכמים יקבלו כסף. אבל משלמים על זה מחיר. מה המחיר? המחיר הוא שברגע שצריך להתנגד להתנתקות, יש תלמיד חכם שלא מורה לחברי הכנסת שלו להתנגד. מדוע? ושאם הוא יתנגד, הוא יודע שיש לו 30 או 40 אלף אנשים שמגיעים לפת לחם. נכון? ואז התורה היא כבר היא לא עצמאית. כן. נכון. יש פה שאלה, כל זה כמובן תיאורטי לחלוטין. האם תורת בני עניים, כי אני לא מעיז לחשוב שתלמידי חכמים לא העיזו להגיד את דעת התורה באמת, רק בגלל שהם היו תלויים באחרים.
העיזו להגיד, אבל לא עשו.
האם תורת בני עניים מקורה בשפלות נפשם, ולהפך בבני תלמידי חכמים, ששפלות הנפש בהם פחות מובנת, שהרי יש אומרים שצריך שתהיה בתלמיד חכם שמינית של שמינית של גאווה, יש בזה משהו, זה יפה. כן, כתוב ככה, תלמיד חכם, יש כתוב, כזה ביוטיוב גמרא, תלמיד חכם שאין בו שמינית שבשמינית שבגאווה, איננו תלמיד חכם. זה ביטוי כזה. צריך קצת איזו התנסות, כן, שאתה תלמיד חכם. אז יש כאלה שמהדרים בזה. כן? מהדרים בשמינית שבשמינית. כן? זה הידור מצווה. כן? אז הוא אומר, זה אחת הסיבות, שבני עניים שאין להם אותה בעיה, אצלם יוצאת תורה יותר. כן? טוב, מי יודע. כן, הרב באורות הקודש ד' הוא מסביר ששמינית של תלמיד חכם זה שמינית גדולה. זה לא שמינית של כל אדם פשוט. כן.
אשר שמינה לחמו.
כן. מה אתה אומר?
אמרתי לסוף הביטוי הזה, אין לו ציבור גמור על הכלל.
כן, זאת אומרת, ברגע שהאדם, מה שאומר המרלכה, שברגע שהאדם מתנסה מעל הציבור, אז אין לו צירוף אל הכלל. ואז השכינה ששורה בכלל לא שורה בו. לא, כי הרי למי ניתנה התורה? האם התורה ניתנה לרבנים, או התורה ניתנה לעם ישראל? לעם ישראל. זאת אומרת, אם אתה לא מחובר לעם ישראל, אז אתה לא יכול לזכות לתורה של הכלל.
אבל הוא כן מחובר לעם ישראל.
פחות, הוא פחות מחובר, בגלל שהוא קצת מתנשא.
לא, הוא פשוט...
דקרו לאינשך המראה.
הוא בעל תפקיד.
בסדר, יש לו נסיבות מקילות, אבל היותו בעל תפקיד, זה גורם לו, כסיכון מקצועי, את זה שהוא יקרא לאנשים חמורים. גם אם הוא לא יקרא בפיו, הוא יחשוב. וגם אם לא יחשוב, עצם ההפרש יוצר את זה.
בסדר, אבל השאלה אם זה תפיסה אחדותית, זה לא...
תפיסה אחדותית, אבל בתוך התפיסה, האדם לא כל הזמן חי באחדות. הוא גם חי בדירוג. אז הדירוג יוצר אצלו את ההיבדלות הזאת מן הכלל. יש ספר שכתב, ספר מריר ביותר. כתב יהודי בשם ארי אלון, מכירים?
ארי אלון?
ארי אלון הוא יהודי שגדל במשפחה של תלמידי חכמים, והוא בעצמו מלומד מאוד, והוא אפיקורוס. הוא כתב ספר, נקרא עלמדי. ספר מלא מלא שנאה לרבנים. והוא מסביר שם דבר מאוד מעניין, כלומר, ומעניין איך שהוא קלט את זה. הוא אומר, הרבנים, הם מתענגים כל היום. למה? יש להם תורה. זה הכיף שלהם. לכן הם לא מחוברים אל הכלל. איך הוא כותב? כן, הוא מרגיש, אגב, הוא עצמו גם כזה. הוא אינטלקטואל, משהו, מה?
הם חיים בבועה?
כן, הוא אומר, הם חיים באיזה בין בועה, והם לא שמים לב, כלומר, הם לא יכולים לחוש את המצוקה של מי שאיננו מהחוג שלהם. טוב, אז כמובן זה הקצנה. ברור שתלמידי חכמים, האמיתיים, הם באמת מחוברים אל הכלל, עוסקים בקהילתם ובאנשים המסכנים וכו'. אבל הוא חש איזשהו אטום של הדבר הזה, איזושהי מולקולה של ה... זה מה שהמהר"ל גם מדבר כאן. לכן הוא כתב את הספר עלמדי. כן, עלמדי. זה ככה, מהקדיש, בעלמדי ורח יהותי, אז הוא קרא זה עלמדי. זה השם שלו.
למה תלמיד חכם?
אה?
למה תלמיד חכם בערב?
הוא גדל במשפחה של תלמידי חכמים.
גדל, אבל השאלה היא...
כן, והוא מלמד אגב תלמוד במסגרות אפיקורסיות. כן, כן. אבל הספר שהוא כתוב כל כך יפה, משהו, מלא ביטויים ספרותיים, למשל, הגיעו שמיים עד רפש. איזה, רק דוגמה אחת.
הוא מלמד את תורת הרבדים?
איפה תורת הרבדים? הוא הרבה יותר מסובך מזה. טוב, כן.
כשעולים
החיים
של
הרב,
אם הבנתי נכון, לכאורה זה גנאי לעם ישראל להיות עני או להיות שפל או דברים מסוג הזה. ופה לכאורה יש איזשהו אידיאל שהעניות, כי העניות מביאה לדבר טוב.
לא, המהר"ל לא אומר שזה טוב להיות עני.
יש איזו
קצת לבד. אם יש עניים, זה שיש עניים זה תמיד יש. יש תמיד עשירים ועניים, בכל חברה. אפילו בחברה הקומוניסטית, כן? יש עשירים ועניים. אז אומר, זה יוצר בנפש איזושהי תוצאה חיובית, כן? למשל, יש אחת מהכוונות שאדם צריך לכוון כשהוא מתפלל, זה לכוון שהוא עני. כן? שהוא עושה עצמו עני לפני הבורא. אני זקוק לך. אז אני מרגיש עניות. אז מי שהוא עני בפועל, זה גם יוצר אצלו את הדבר הזה.
אבל, כן. אם היינו לומדים תורה, אצל אדם בעל אידיאולוגיה סקפנית, לא אצלך, אכלנו בו, כן? כן. יכול לפרש את זה בצורה אחרת, יכול להגיד, זה האידיאל, זה...
האם פה ראית שהמהר"ל הוא מאמץ אידיאולוגיה סגפנית? לא, אני פשוט...
יש לך איזה מקום שיש להם לשם רוצים לקחת, זה האמונה שלהם, זה מה שהם מאמינים שככה זכר...
אבל זה לא היהדות. לא מצאנו ביהדות אידיאולוגיה סגפנית. אין.
לא, אבל לא מצאנו...
לכן המהר"ל גם לא היה צריך להיזהר, להישמר מזה, כי הוא לא הכיר דבר כזה.
מה שנקרא לעשות החולשה לאידיאולוגיה.
אין אף אחד לא עושה את החולשה לאידיאולוגיה. אני יודע מזה, אני חושב, אין אדם בישראל, תלמידי חכמים, שלא אומר ברכת השנים כל בוקר, נכון? וגם כל צהריים וכל ערב. אז למה הוא אומר ברכת השנים? הוא רוצה שיהיה כסף, נכון?
אבל...
יוצא לחוכמה, יוצא לכסף. מה?
מה כזה? מעניים יוצאים תלמידי
חכמים. היזהרו בבני עניים, שמהם תצא תורה. אז זאת אומרת, היזהרו בבני עניים, משמע שהנטייה הייתה לא להיזהר בהם. מה אכפת לנו הם? כן? אלא לא, משלחו מטעם, תיזהרו בהם. אז זה סימן שהאווירה היא שזה לא טוב להיות אני.
אחד כמו הרבי מנדלניקוב שלא רוצה את העולם הזה, מתפלל את ברכת השנים.
אתה אומר, איך אדם כמו הרבי מנחם מנדלניקוב שלא רוצה את העולם הזה, מברך ברכת השנים? מתוך נאמנות להלכה. אבל אני צריך להבין, אדם כמו הרבי מקוצק, זה יוצא מן הכלל. זאת אומרת, יש בכל דור ודור, יש אנשים שיש להם הנהגה של יחיד. ואם ההנהגה הזאת הופכת להיות ההנהגה של כולם, זה רע. אבל כדעת יחיד זה קשר. לפי מדרגתו הוא. לפי עניינו הוא. יש אנשים.
אבל איך הוא יכול לכוון, כאילו, בברכה?
איך הוא יכוון ברכת השנים? לא יודע.
ואיך הוא מלווה את התלמידים שלו?
מה הוא לימד את התלמידים שלו?
סתם, הוא לא צריך גם ללמד. זה ממש איך שהוא חי, ככה העתיקו אותו. אז
הוא
הופך להיות דמות
חיה
ולעיני
התלמידים
שלו.
לא, אני לא חושב. אני לא חושב, לא. אנחנו יודעים שתלמידי הרבי מקוצק לא היו כמוהו. עכשיו, יש פה שאלה. אז מה חושב ארי אלון על אחיו הרב מרדכי? זה בשביל זה, אני שכחתי בבית את הקורא מחשבות שלי. טוב.
נראה שהוא לא אוהב אותו.
לא, זה לא נכון. זה לא נכון, זה לא נכון. לפי השאלה, כן. טוב. איפה אנחנו? איפה אנחנו? אני פשוט... כן, בעמוד רשות זין, עמודה שמאלית. ומכל מקום יתבהר לך, בשורה השלישית, מה שאמר יזל מים מדליו, שנאמר על השפעת תלמיד חכם, שהוא השכל הנבדל האלוהי, ואמר וזרעו במים רבים. כן, זה המשך הפסוק. יזל מים מדליו, וזרעו במים רבים. שכל נבדל אלוהי, פירושו, מופשט. רוחני. ואמר וזרעו במים, רוחני המוחלט הכוונה. ואמר וזרעו במים רבים, דבר זה נאמר, על התפשטות הריבוי, וכן תרגם אונקלוס, שתרגם, יסגע מלכד יתרבה במנוהי, ישלוט בעממין צגיעין. ואלו שני דברים, יזל מים מדליו על השפע העליון שיהיה לו, ואחר כך אמר שיתפשט השפע הזה, והנה יהיה לו הברכה מצד שני דברים, שיהיה לו השפע, וגם יתפשט השפע הזה. וזה שאמר, יזל מים מדליו וזרעו במים רבים. ואמר עוד, המשך הברכה, וירום מאגג מלכו, ותינשא מלכותו. הנה, פה יש עוד שאלה. האם הכוונה שהחכמים קראו לעמי הארץ חמורים, הכוונה לחמורים ממש כביטוי של גנות, או רק כביטוי של חומריות? ואז, מה רוצים מהם? תשובה. מסביר המהר"ל, בעמודה הקודמת, שהם התכוונו לחומריות. ואז, מה רוצים מהם? לא רוצים מהם כלום. לא אמרנו שאתם נחמים לא בסדר. רק אומרים שעצם העובדה שיש מרחק בין החומריות של עמי הארץ לבין הנבדלות של תלמידי חכמים, זה גורם לכך שתלמיד חכם לא יכול לנוק ממדרגת הכלל. כי יש לו מרחק מן הכלל. שאלה הבאה. שלום לך, איש יקר. הכתוב אומר, יזל מים מדליו, כלומר מן הדלים שבו, מן העניים שבו, ולא מן הדליים. ולכן מהם יוצאת התורה המשולה למים. נכון, בעצם ראינו שיש פה שתי דרשות. יש דרשה בפרק חלק, ויש דרשה במסכת נדרים. בפרק חלק אמרו מלשון דלי, כלומר כמו מלך בן מלך, ואז ודאי שהמלכים הם לא עניים. והפירוש השני, היזהרו בבני עניים שבאמצע התורה שלמר מדליו. אז שני הפירושים יש, ואז יוצא שמים זה תורה.
זה צריך להיות כתוב דלי.
דליו. למה? אה, מהדלים שבו. כן, אתה צודק. אבל זה, איך אומרים? זה דרוש. זאת אומרת, כן, זה כמו אל תקרה. הרי כשיש שירה, שירה מעבירה לא רק את מה שכתוב במפורש, אלא גם האסוציאציות העולות בנפש, למקרא מילה מסוימת.
בסדר?
זה שורש דומה, כן.
אפשר להקשות דווקא מדברי הרב, שאמר פעם שבעצם שאצל חז"ל, כשהם אמרו חומר, הביטוי חומר, מה שאנחנו מכירים היום, לא היה קיים אצל חז"ל, משהו שהוא הגשמי.
אתה שואל, איך אני אומר, איך הוא אמר, הרל אומר, שמה שקוראים, קראו לאינשי חמרה, זה מלשון חומריות, הרי המילה חומר במובן של חומריות, זה התחדש רק בימי הביניים ולא בימי חז"ל. עד כאן קושייתך. תשובה, נכון, אף על פי שהמילה חומריות התחדשה רק בימי הביניים ולא הייתה קיימת בימי חז"ל, אבל המילה חמור הייתה קיימת בימי חז"ל, וכוונתה הייתה לחומריות. כי החומר הוא הנושא, הוא הרכב. כמו שהחומר הוא נושא הצורה. בסדר? טוב. וזה לא חומרנות, זה עוד סיפור. ואמר עוד, אתה יודע, יש במסכת פסחים, יש דף שלם על עמי ארצות. כן? ושם יש דברים קשים ביותר, הגמרא אומרת דברים ממש מזעזעים על עמי ארצות. וכתוב שם שהם שקץ, ובנותיהם שרץ, וכל הלוקח את בנותיהם, עליו נאמר, ארור שוכב עם כל בהמה. וגם כתוב שגדולה השנאה ששונאים עמי ארצות תלמידי חכמים, יותר מהשנאה שאומות העולם שונאים את ישראל, ונשותיהם יותר מהם. וגם כתוב שם שעם הארץ מותר לקרוע אותו כדג. ביום הכיפורים שחל בשבת ומגבו. אז זה דברים חריפים מאוד. פרובוקציות, נכון? רואים שם, זה מרוב חריפות, רואים שהגמרא יש לה כוונה בזה. אומר הרב קוק שהכוונה של הגמרא היא לבחון את הקורא. האם אחרי שאתה יודע כמה שזה גרוע להיות עם הארץ, האם אתה עדיין מלא באהבת ישראל? באהבת ישראל, הרי עם הארץ זה יהודי, לא? ויש לך מצוות ואהבת לרעך כמוך ולא תשנא את אחיך בלבביך. לכן רצו שהאהבה שלך לא תהיה אהבה נאיבית. לא, אתה יודע בדיוק את כל הבעיות. ואף על פי כן, ואהבת לרעך כמוך. בוא נראה אותך אחרי הדף הזה. כן? זה הסיבה שהגמרא כתבה את זה, דווקא בצורה כל כך קשה.
כן.
מה הגדרה לפי חז"ל עם הארץ? יש כמה הגדרות. למשל, אדם שיודע את כל התורה, זה נקרא עם הארץ. זה כתוב בגמרא, מסכת ברכות. הרי שקרא ושנה, ויש בו הלכות ותוספתות ואגדות, ולא שימש תלמידי חכמים. הרי זה עם הארץ. הוא יודע את כל התורה כולה, יש לו אנציקלופדיות מכסות את קירותיו ואת קירות ליבו, מכאן ועוד הודעה חדשה. אבל הוא לא שימש תלמידי חכמים.
ברוך השם, אז אני לא עם הארץ. גם את זה אני.
יש בור ויש עם הארץ. עם הארץ זה אחד שלמד, בור זה אחד שלא למד. בסדר? זה אפשרות אחת. עכשיו יש מדרגות שונות של עם הארץ. למשל כתוב, מצד אחד כתוב שאסור לשאת לתלמיד חכם, אסור לו להתחתן עם בת של עם הארץ. מצד שני כתוב שמי שנותן את ביתו לתלמיד חכם הוא זוכה לחיי העולם הבא, אף על פי שהוא עם הארץ. עכשיו איך התלמיד חכם לקח את הבת שלו? הרי זה אסור. מכאן אתה למד שיש שני סוגי עם הארץ. יש עם הארץ שהוא אדם טוב, רק הוא לא עוסק בתורה. הוא אדם טוב. זה עם הארץ כשר שטוב להתחתן עם הבת שלו. ויש עם הארץ שהוא שונא. שהוא שונא תלמידי חכמים. בסדר? טוב.
מה השכר של מי שמותן?
עולם הבא. מדוע בנבואה נדרשת דווקא עושר, חומריות, אם הדרך לשכל האלוהי הוא דרך העוני? שאלה טובה, נכון? אין הנבואה שורה, אלא על חכם, גיבור ועשיר, אם כן צריך להיות עשיר. אז מה אתה אומר לי שצריך עניות? איזו עשיר השמח בחלקו, בסדר, אבל צריך שיהיה לו חלקו.
אבל גם
העני,
אם הוא
רוצה
מהמצב שלו, אז הוא עשיר.
לא, אז אם העני מרוצה, אז הוא כבר לא עני. אמרנו דרכה שמעני יוצא תורה. לא הולך. לא, ברור, הרי הנביאים היו עשירים. למשל, עמוס היה מהנוקדים אשר בתקוע. אתה יודע מה זה נוקד? זה אדם שיש לו עדרי צאן רבים. הוא היה עשיר מאוד, עמוס. זה אדם. דווקא הוא דיבר בזכות העניים. אז איך זה מסתדר? פשוט, יש הבדל בין נבואה לבין תורה. אם אתה רוצה להיות נביא, אז אחד התנאים זה עשיר, עשירות.
אז אחד ב...
אבל אנחנו... מה?
אחד הנביאים אמר שהנבואה תבוא מהשוטים.
אין נביא שאמר את זה. אני חוזר על דבר אחד. אתה אומר, אחד הנביאים אמר שהנבואה תבוא מהשוטים. לא היה ולא נברא. המצאת דבר שלא נאמר מיד.
לא, אני אמצא את זה. אולי לא ניסחתי את זה נכון.
לא, ודאי שלא ניסחת את זה נכון. כי אם היית מנסח את זה נכון, בכלל לא היית שואל. עכשיו, אז, אבל תורה, אנחנו בתקופה שאחרי הנבואה. אנחנו כבר לא נביאים. אז כדי להתחבר אל דברי הנביאים, אנחנו זקוקים לצאת מן המסגרת של העולם כפי שהוא היום. ולכן העניות עוזרת לזה.
משה היה גם עשיר וגם נביא.
משה היה, נכון. כולם היו נביאים ועשירים, נכון. כל הנביאים היו עשירים. מה?
וגם עם תורה.
כן, אבל התורה בימי משה זה לא התורה כמו בימים שלנו. איך כתוב? משה קיבל תורה מסיני, מה המשך? ומסרה. מה זה מסרה? אומר המהר"ל, משהו הלך לאיבוד בדרך. אחר כך, משה, תורה קיבל מסיני, ומסרה ליהושע, ויהושע?
לזקנים.
מה אמרת? לזקנים, לא כתוב מסרה, לזקנים. סימן שלא הלך שום דבר לאיבוד. וזקנים? לנביאים. אז גם כן, לא הלך שום דבר לאיבוד. ונביאים? מסרוע. כלומר, זאת אומרת ששוב פעם משהו הלך לאיבוד. זאת אומרת שהתורה שאנחנו לומדים היום, שקיבלנו מאנשי כנסת הגדולה, היא הגרסה השלישית של התורה. זה נגזרת של נגזרת. זה לא התורה המקורית. אבל התורה של משה, או התורה אפילו של הנביאים, היא תורה שמאוחדת עם הנבואה. זה תורה אחרת.
ושם יכול להיות תורה.
ושם אדרבה, זה הולך עם העשיר.
התשובה יכולה להיות התשובה הזאת.
כן, זה מה שאני אמרתי.
הרב, אפשר להסתכל בככה שהעשיר, הוא שמח בחלקו. זאת אומרת, מישהו שהוא עשיר בתורה, אז הוא שמח בחלקו, הוא לא מתאם. אבל אני שחסר לו, אז הוא מתאמץ להשיג עוד תורה, לא? כי הוא תמיד מנסה להתפתח.
זה דרוש. טוב. ואמר עוד, וירום מהגג מלכו. דבר זה עניין נפלא מאוד. כי הגג הוא מתנגד לישראל תמיד, שהוא מזרע עמלק. אשר יתבאר עניין המלאק בכמה מקומות למעלה. וירום מאגג היא מעלה עליונה לישראל. ומפני שלא אמר רק וירום מאגג מלכו, ודבר זה נאמר על שאול המלך שהיה מתרומם על הגג בלבד, אבל ותנשא מלכותו הוא התנשאות בתכלית. ואמר אחריו, מביא את המשך הפסוקים, אל מוציאו ממצרים כתועפות ראם לו, יאכל גויים צריו. כי מפני שהשם יתברך הוציא אותם ממצרים, יש לישראל מעלה אלוהית לגמרי. כאשר השם יתברך הוא לאלוהים. וזה אל מוציאו ממצרים. ולכך יאכל גויים צריו עצמותיהם יגרם וחיציו ימחץ, מפני שהנבדל מחלה ואוכל את הדבר החומרי שהוא מתנגד אליו, עד שאין מציאות לדבר החומרי אצל הנבדל. ולכך אמר אל מוציאו ממצרים כתועפות ראם לו, יאכל גויים צריו, ולא מצינו לשון זה למעלה. כן, בברכות הראשונות. רק אמר לו ישכב עד כי יאכל טרף. תלה בטרף בלבד, וזה מורה על הגבורה והכוח למלחמה, כמו שדבר למעלה. אבל כאן מדבר על עניין אחר, שהוא יאכל צריו מצד שהנבדל הוא אוכל ומתנגד שלא הוא החומרי. ודבר זה בארנו בחיבור באר הגולה, אצל עם הארץ אסור לאכול בשר והוא ברור, ואמר קרא שכב כארי וכלבי מי יקימנו, דבר זה מורה על חוזק שלהם במציאות, והם נמשלים כמו ארי וכלבי אשר ישכב בחוזק, ונחל מתחבר אליו להקים אותם משם, וכך ישראל לא יהיה להם שיתוף וחיבור כלל, מפני שהם נבדלים מכל האומות. ואחר כך אמר, מברכך ברוך ואורך ארור, ברכה זאת לומר, כי ישראל הם היו עיקר ועצם העולם, וכאשר הכללה הוא לעצם המציאות, אז בוודאי תהפך עליו, שכאשר אחד מתנגד למציאות, הרי הוא בלתי נמצא, שאין מתנגד למציאות רק היעדר. ולכך המקלל ישראל שהם עצם המציאות, או עיקר המציאות, הוא מקבל הכללה והיעדר בעצמו, וכן ההפך. המברך את ישראל שהם עצם המציאות ומוסיף מציאות וקיום עליהם בברכתו, הרי זה נמשך ונכנס תחת המציאות, ובזה מקבל ברכה ותוספת מציאות, כי אין הכללה רק יעדר המציאות ואין ברכה רק תוספת מציאות. לכך כאשר מקלל ישראל מתנגד אל עצם המציאות, לכך הוא בעצמו בעל היעדר, ואשר מברך ישראל ומוסיף מציאות, הרי זה נכנס תחת המציאות. הפך אשר מתנגד לו. לכך הוא לא המורכה, והיא תוספת מציאות.
אפשר להסביר את הלוגיקה הזאת?
להסביר את הלוגיקה, זה דבר פשוט. אם ישראל הם עיקר המציאות, אז מי שמברך את ישראל מוסיף להם מציאות, אז גם הוא נכלל במציאותם. מה שאין כן, מי ש... כי הוא מתחבר אל דבר קיים. כן, אז לכן גם הקיום נודף אצלו. הוא מתרטב מזה. לעומת זה, מי שמקלל, חז וחלילה את ישראל, אז הוא מוציא את עצמו מן המציאות, כי ישראל הם עיקר המציאות. זה הלוגיקה. נכון, לכן, מקללך, ובוררך ארור. כן, מברכך ברוך, ובוררך ארור.
זה כמו הברכה
שעושים בעצים? ההברכה? לא, זה לא קשור להברכה. טוב. טוב, עד כאן להיום.